אתם מאזינים לרדיו כל השלום, רדיו ללא גבולות.
טוב, שלום לרב אלי בן דהן, מנכ"ל בתי הדין הרבניים.
שלום וברכה ובוקר טוב.
בוקר טוב. אני רציתי לדבר איתך בעקבות דברים שנשא השופט חשין, ואתה גם ראיתי שהגבת לדבריו, ועל הנושא הזה רציתי להתחיל לדבר איתך. השופט חשין טען שעצם המציאות של בתי דין רבניים זה בעצם מערכת משפט בתוך מערכת משפט, זה מעין מדינה בתוך מדינה. ואני רוצה להתחיל לשאול אותך את השאלה הבאה. האם אתה כמנכ"ל בתי דין הרבניים היית מסכים שיקום גוף מתחת לבתי הדין הרבניים ובעצם יכריע הכרעות בניגוד לבתי הדין הרבניים?
קודם כל, אני, לשאלתך בוודאי שלא, אבל אני חושב שהשוואה היא לא מדויקת.
כי
בתי הדין הרבניים עוסקים בתחום מאוד מאוד מוגדר, והוא הנושא של נישואים וגירושים, כאשר ענייני הנישואים וגירושים נקבעו בחוק ראשי על ידי הכנסת, שהם יהיו בישראל על פי דין תורה. ממילא, ברגע שנקבע שהנישואים הללו, שהנושאים הללו יהיו על פי דין תורה, אזי היה מחויב המציאות שתוקם מערכת משפטית שנקראת בתי הדין הרבניים, שדנה על פי דין תורה, שמכירה את דין תורה, שהיא אמונה עליו, והיא בהתאם לכללים ולחוקים, היא דנה על פי דין תורה. ולכן, עם כל הכבוד, אני חושב שהשוואה איננה נכונה, והמערכת בתי הדין איננה חותרת מתחת שום מערכת משפט אחרת, היא מערכת עצמאית שפועלת בנושא הזה של נישואים וגירושים על פי ההלכה. אין שום מערכת משפטית אחרת בישראל שדנה על פי דין תורה. זאת מערכת המשפט היחידה.
אבל עצם העובדה שמקיים, שהמדינה, בחסות המדינה באמת, יש מערכת משפט לדיני אישות ומערכת משפט לדיני אזרחות ופלילים. זה לא, לפי דעתך, זה ראוי במדינה סבירה ומתוקנת?
בוודאי. קודם כל, אנחנו מדינת ישראל, מדינת היהודים. בוודאי שנושא חשוב כמו ענייני נישואים וגירושים, שיש לו השלכה על העבר ובעיקר על העתיד של עם ישראל, בוודאי חשוב שהנושא יעשה על פי דין תורה. ואני רק רוצה להזכיר לך שגם במדינת ישראל יש מערכות משפט שמסווגות לפי נושאים שונים. יש בתי הדין לעבודה שעוסקים בדיני עבודה, יש בתי דין לתחבורה, בתי משפט לתחבורה שעוסקים בענייני תחבורה, בוודאי. יש בתי משפט לנוער שעוסקים בנוער. יש בוודאי מערכות משפט שמתאימות לנושאים מסוים ומתמקצעות בנושאים הללו. שמדינת ישראל כמדינת היהודים קבעה לעצמה שבנושא המרכזי שנוגע לאחדותו של עם ישראל, נושא הנישואים וגירושים, אנחנו, כל המדינה תפעל על פי דין תורה כדי שבאמת תשמר ותובטח אחדותו של העם.
תגיד, בתי הדין הרבניים, בעצם כדי שדיין יהיה מוכשר לדון בבית הדין הרבני, הוא בעצם צריך ללמוד את ההלכה הפסוקה בשולחן ערוך?
נכון.
עכשיו, ההלכה בשולחן ערוך, היא בעצם ביסודה, במהותה, היא סותרת אפילו את חוק יסוד של מדינת ישראל. אז איך זה מסתדר לך? איך אתה אומר שזה בעצם כאילו מערכת שלא סותרת את המערכת המשפטית?
קודם כל, ממש לא. אין שום, שום חוק יסוד שסותר את הדין, דין תורה בנושא נישואים.
אני אתן לך דוגמה ותגיד לי איך זה לא סותר. הרי החוק היסוד אומר כבוד האדם וחירותו. עכשיו, כבוד האדם, האדם זה בין גבר ובין אישה כמובן. ואישה, מבחינת מערכת המשפט של מערכת החוקים של בתי הדין הרבניים, על פי ההלכה, לא יכולה להיות דיינת.
נכון, מה זה, למה זה סותר?
זה סותר, כי כבוד האדם וחירותו זה כולל גם חופש העיסוק, ואישה שרוצה להיות דיינת, אתה לא נותן לה.
אם אתה מכיר את חוקי היסוד, אני מציע לך, תקרא אותם לעומקם, תראה שכתוב בהם מפורש, שאין בחוקים הללו כדי לפגוע בחוקים קיימים בענייני נישואים וגירושים. זה
לא הבנתי את התשובה.
אני אענה לך. כשנחקק חוקי היסוד הללו, אז חברי הכנסת היו עירים לכך שאולי יבוא מישהו יפרש על פיהם שבתי הדין הרבניים פוגעים בחוק היסוד הזה, ואולי יפרש שהם הם, 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 הם פועלים בניגודו. לכן יש סעיף מיוחד בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו שמחריג את נושא נישואים וגירושים מתחולתו של החוק. החוק קובע במפורש שהוא לא בא לפגוע בענייני נישואים וגירושים.
אז ולגופו של עניין, אוקיי, נניח שזה לא סותר מבחינה האות הדוממת והאות הכתובה, אבל לגופו של עניין, בעצם בתי הדין הרבניים סותרים את כבוד האדם וחירותו.
למה?
כי עכשיו אמרתי שאישה לא יכולה להיות דיינת, וחירותה של האישה להיות דיינת, ואתה אומר לה לא.
תראה, קודם כל, זה נכון שאישה איננה יכולה להיות דיינת על פי דין תורה.
על פי בית הדין הרבני. אתה כמנכ״ל בתי דין הרבניים, אישה שתשים מעמדות, אפילו תעבור את כל המבחנים, היא לא תוכל לשבת ב...
עוד לא ראינו שאישה עושה את זה.
לא ראינו, אבל בעיקרון אתה לא תיתן לה. כי ההלכה שוללת.
מי זה אני? אני לא קובע כלום בעניין הזה. מי שקובע זה חוקי מדינת ישראל, מי שממנה דיינים.
לא, בסדר, חוקי מדינת... אלי, בוא נעשה סדר. חוקי מדינת ישראל נתנו לכם אישור לדון על פי ההלכה. עכשיו, וזה בסדר. באה ההלכה וקובעת שאישה לא יכולה להיות דיינת. אני שואל, האם לפי דעתך זה לא פוגע בחירותה של האישה?
לא, ממש לא. אני חושב שהמחשבה שכולם שווים וכולם יכולים לעשות את הכל, לצערי הרב, מחשבה איננה נכונה. אני רק אזכיר לך שהיה שלטון...
ומי יקבע את זה?
שנייה, דקה, אתן רק להשלים שני משפטים. היה שלטון ברוסיה שחשב שכולם אותו דבר וכולם שווים, וכולנו יודעים עד כמה אי שוויון היה גדול ולא נכון ולא צודק. אז לכן לבוא ולומר שכולם שווים זה ודאי שלא.
אני לא אמרתי, לא דיברתי.
רק שנייה, אתה תראה את זה בהרבה מאוד תחומים. בהרבה מאוד תחומים יש דברים שמתאימים לגברים, דברים שמתאימים לנשים.
אלי, אבל אני, אלי, סליחה, אני טוען אותך בחיטים ואתה מודה לי בסעורים. אני לא דיברתי על שוויון, דיברתי על חירות. חירות זה אומר,
חירות היא חלק מהשוויון.
רגע, חירות אומרת דבר פשוט, שאדם זכותו הטבעית לעסוק במה שהוא רוצה לעסוק. האם אתה מקבל את הטיעון הזה הבסיסי?
לא, יש דברים שגברים לא יכולים לעשות, ודברים שנשים לא
יכולים לעשות. מה למשל גברים לא יכולים לעשות?
מה?
מה למשל, אתה לא תאשר להם באופן עקרוני לגבר לעשות?
אני מאשר או לא. יש דברים באופן טבעי, הם לא מסוגלים.
אני עכשיו לא מדבר באופן טבעי, אני מדבר באופן...
אני עונה לך, למשל, גבר לא יכול ללדת ילדים, מה לעשות? זה מוצא חן בעיניי או לא מוצא חן בעיניי, זאת המציאות.
אלי, אני מדבר על החוקים. איזה חוק אתה תשלול, על פי חוק ההלכתי, תשלול מגבר לעשות?
לא הכל זה חוק. חוק הוא לא חזות הכל.
אבל אני רוצה לדבר איתך על החוק.
סליחה, עם כל הכבוד, אתה מכיר מחתיות בצבא? וגדונריות? מה, נו באמת, מה, אנחנו נסתום את העיניים ונגיד שהעולם אותו דבר וכל אישה יכולה לעשות מה שהיא רוצה? מה, זה הדבר היחיד? מה, חסר לך מקצועות נוספים שבהם נשים אינן שותפות? מה זה קשור?
לא, אבל...
בזה נמדד כבוד האדם וחירותו? בזה נמדד השוויון?
לא, כן, בזה נמדד חלון ההזדמנויות.
אז אני מציע לך, קודם כל, תתקן את המצב שבו תגרום לכך שאישה תהיה וגדונר ומחת, ואחר כך תבוא אליהן בתי הדין הרבניים.
אני לא, אני שואל אותך, אני לא בא בטענה, אני שואל, רוצה לדעת להבין את משנתך.
זה טענה, אני לא נעים להגיד, טענה באמת דמגוגית, שאין בה מן האמת, סתם רצון להקנית, כביכול, כאילו בתי הדין הרבניים נשארו המקום האחרון במדינה שבו השוויון לא מתבצע. עדיין אנחנו רחוקים מאוד משוויון בהרבה מאוד תחומים, וזאת לא הבעיה.
אבל אלי, אני שואל אותך על ההלכה, ואתה מדבר איתי על רוסיה ומדבר איתי על צבא.
אבל ההלכה, אתה לא מקבל את ההלכה, אתה רוצה שואל במבחינת החוקים הישראלים. ההלכה היא ברורה, בוודאי שעל פי ההלכה.
אני אבל שואל אותך כמנכ״ל בתי הדין הרבניים, האם לדעתך אתה יכול, אתה יכול להגיד ביושר שההלכה סותרת את חירות האדם, ואלוהים הוא קובע מה מותר ומה אסור, ולא האדם ולא האומניות. זה בסדר, אבל, אבל אתה לא אומר את זה.
אני, אתה, קודם כל, אני, אלה בוודאי שמבחינתי דין תורה גובר על דינו של האדם. אין ספק בוודאי. בוודאי שזה כך. עכשיו אני אומר, אבל יותר מזה. אני אומר לך שמדינת ישראל קבעה שהיא רוצה שהתחום הזה שניסויים וגירושים...
אני מסכים, אני הבנתי, אבל אני עכשיו רוצה לשאול אותך כמנכ״ל בתי הדין הרבני, ולא כחבר כנסת שקבע את זה. אני שואל אותך, האם ההלכה, לפי דעתך, היא סותרת את כבוד האדם וחירותו?
אמרתי לך לא.
אמרת לי לא. שאלתי אותך, אז למה אתה לא מרשה לאישה להיות דיינת? ענית לי?
כי על פי דין תורה, אני אומר לך, על פי דין תורה... אישה איננה יכולה להיות דיינת.
אז האם החוק הזה לא שולל את חירותה של האישה?
לא.
לא.
לא. בפירוש לא.
הבנתי. עכשיו, ההלכה, דבר נוסף, בתי דין הרבניים שהולכים על פי ההלכה, ואתה הגדרת את זה שהולכים על פי השולחן ארוך. השולחן ארוך פוסל אישה מלהיות עדה. האם בתי הדין הרבניים, באופן מעשי, פוסלים נשים היום מעדות כאשר מדובר בגירושין ונשואים?
לא. נשים יום מופיעות בבתי הדין הרבניים ועדותן מתקבלת.
אז מה, זה בניגוד להלכה
לא,
בעצם?
לא.
אז הרי ההלכה פוסלת אישה לעדות.
בסדר, אתה שואל, אני אענה לך. אני אסביר לך. תראה, יש כמה מושגים שצריך להבין אותם. בתי הדין בתי הדין שהיו על פי חז"ל, היו בתי דין שנקראים בתי דין סמוכים. שהיה מושג שנקרא סמיכה. היום בימינו, כבר לא בימינו, כבר כ-500 שנה, אין סמיכה, הסמיכה התבטלה. אתה בטח שמעת על פולמוס הסמיכה, שהיה בזמן שולחן ערוך יחד עם המבית בעיר צפת. אין, כבר למעלה מ-500 שנה, אין יותר סמיכה. מכיוון שאין יותר סמיכה, אז בתי הדין הקיימים היום במדינת ישראל, הם לא באותה רמת רמת דרגת חיוב כמו בתי דין שהיו בזמן המשנה שהייתה סנהדרין וכל רמות המשפט שהיו אז. היום בתי הדין הם ברמה אחרת לגמרי. מכיוון שאין בתי דין ואין דיינים סמוכים, ממילא גם אין גדרי עדות כפי שקיימים על פי ההלכה ועל מה שההלכה דורשת.
רגע, אין לי אתה...
תן לי את אותו משפט אחרון. היום העדויות שמופיעות בבתי הדין הרבנים הן עדות בדרגה יותר נמוכה, כי היום לא מאיימים על עד לפני שהוא מהר, לא משביעים אותו שיומר אמת. כל הדברים הללו, כפי שהיו בזמן הסנהדרין, לא קיימים היום. וכיוון שהם לא קיימים היום, ממילא דרגת העדות היא דרגה יותר נמוכה, היא על פי הלכה מוגדרת גילוי מילטה. גילוי מילטה זה הכוונה לספר עדות, לספר את הסיפור, לא להעיד עליו. זה דרגה יותר נמוכה מעדות, וכיוון שכך נשים מופיעות ובלשוננו מעידות בבתי הדין יום-יום.
אז יש לי שאלה.
בבקשה.
נישואים צריך עדות, נכון? שראובן קידש את לאה.
כן.
גם היום שאין בתי דין סמוכים, כן. ראובן שמקדש את לאה צריך עדים. אני צודק?
כן.
יפה. האם העדים האלה, על פי הרבנות או על פי בתי הדין הרבניים, יכולים להיות נשים?
לא.
האם אתה חושב שזה נכון מבחינת התפיסה של כבוד האדם וחירותו?
בוודאי.
איך זה מסתדר? למה אישה לא יכולה לראות שראובן מקדש את לאה?
אני ממש לא מבין. מה זה קשור לעניין? ואם אתה חוזר עוד פעם לאותו עניין, מה, כל דבר שאישה איננה יכולה לעשות, אז זה פוגם בכבודה או בחירותה?
לא, אתה אומר שהיא פסולה לעדות. אתה אומר שהיא לא יכולה להעיד. תשמע, אותי זה היה מעליב. אם היו אומרים לי שאתה לא יכול להעיד.
אני, אותי מעליף שאני לא יכול ללדת ילדים, מה אני יכול לעשות? אני אומר לך את האמת, זה מאוד מעליב אותי. אני הייתי רוצה ללדת ילדים.
אז אתה אומר שהמציאות שאישה לא יכולה להעיד היא אותה מציאות שגבר לא יכול ללדת.
נכון. אני,
הבנתי, זו מציאות טבעית שאישה לא יכולה להעיד.
היא מציאות שקבעה הלכה שעל פי דין תורה דברים מסוימים נדרשת עדות של שני גברים. זאת המציאות. ברגע שזאת קביעת ההלכה, זאת המציאות כפי שההלכה קובעת אותה.
עכשיו עוד שאלה לגבי הרצון של בתי הדין הרבניים להרחיב את את מרחב השיפוט שלהם גם לדיני ממונות, ודיברתי עם הרב של קריית אונו הרוסי, והוא אמר לי שהכוונה היא רק לבתי דין, רק לבוררות, ולא לממש לדיני ממונות. אתה מסכים שבעצם הרצון הוא רק לגבי בוררות?
אז מה, לא הבנתי את השאלה. קודם כל אני אגיד, א', זה לא הרחבה. 58 שנה נהגו בתי הדין הרבניים לדון בסכסוכים אזרחיים בין שני אנשים, בין קבלן בניין לבין דייר, בין שני שכנים שמסתכסים על הוצאת מרפסת או לפתיחת חלון. יש סכסוכים אישיים אזרחיים בין הרבה מאוד אנשים. 58 שנה, כשהיו רוצים שני אזרחים שההתדיינות ביניהם תתנהל על פי דין תורה, היו באים לבית דין רבני, חותמים על שטר בוררות, ובית הדין היה דן את עניינם. לפני 4 שנים...
אז מה קרה? אז בעצם מה קרה?
אני עונה, אם תשמע, תן לך קצת סבלנות. לפני 4 שנים באה שופטת פוקצ'יה, בית המשפט העליון, ואמרה, מה שהיה נכון 58 שנה, מהיום לא נכון. אני קובעת שבית הדין הרבני לא מוסמך לדון יותר בדיני בוררות, גם אם שני אנשים אומרים, אנחנו רוצים שהסכסוך האזרחי בינינו ייפטר וידון על פי דין תורה. היא אמרה, לא, גם אם שני הצדדים רוצים, אתם לא מוסמכים. אתם רוצים להיות מוסמכים? שהכנסת יכתוב את זה במפורש בחוק. וזה מה שאנחנו רוצים. סך הכל מה שאנחנו מבקשים זה מה שהיה נכון 58 שנה, לעגן את זה בחוק מסודר כמו שהיה.
אז רגע, אז אתה עכשיו רוצה שבתי דין הרבניים יכריעו כששני ניצים רוצים דין תורה, יבואו ויכריעו בדיני ממונות על פי דין תורה.
נכון.
עכשיו אני עכשיו שואל אותך, ואני חוזר לאותה נקודה.
על פי רצונם של שני אנשים בלבד.
כי זה מטריד אותי, זה מאוד מטריד אותי.
למה?
אני אגיד לך, כאדם חילוני, כאדם שבעצם כבוד האדם וחירותו והנורמות של שוויון והאומניות לנגד עיניי, מה פתאום בתי דין רבניים שפוסקים על פי ההלכה, שאתה מסכים שאישה לא יכולה להיות דיינת, אישה פסולה לעדות, והיא לא יכולה להעיד שראובן גזל משמעון 200 שקלים.
רגע.
אתה משקר. רגע.
הרי אמרתי לך מפורט שנשים מעידות. למה אתה אומר...
לא, אתה אמרת שנשים לא מעידות, אמרת שזה גילוי מילטה. זה מספות שיפורים. אבל זה לא בגדר עדות, זה מה שאמרת.
זוהי דרגת העדות הנוהגת בימינו.
כן, אבל היא פסולה להגיד שראובן נשא את לאה.
מה?
אתה אומר שהיא פסולה לעדות, לומר שראובן עשה את לאה, והיא פסולה לעדות להגיד ששמעון גזל 200 שקלים מראובן.
אדוני, אתה מבלבל בין שני דברים וחבל. זה שני דברים שונים לחלוטין. עדות על נישואין זה עדות מסוג אחד, היא לא נעשית בבית הדין.
טוב, לא ניכנס לזה, כבר דנו בזה, רק אני רוצה להסגיד לך.
אל תאמר דברים בשמי שאני לא אמרתי, ואל תסלף את דבריי. אני אמרתי מפורשות. נשים מעידות יום
מילטה,
בבתי הדין.
כגילוי מילטה.
יום, תקשיב טוב. עדות מלאה מבחינתך, מבחינת כל אישה, זה עדות מלאה שבית הדין מקבל.
אוקיי. אוקיי. אני רוצה ברשותך לחזור לדיני הממונות, שבעצם אתה אומר שדנים על פי דין תורה. באמת דנים על פי דין תורה בדיני ממונות היום?
כן.
כי אני הבנתי שזה רק בוררות.
ברור, זה, מה זה, הרי הסברתי לך, בוודאי שבית הדין הרבני לא מוסמך לכל סכסוך שבין שני אנשים, לקוף אותם לבוא.
לא מדבר על זה. רגע. נניח שניים כבר רצו לבוא ובאו לבית הדין. איך הדיינים דנים?
על פי דין תורה. כן, הם דנים, האם...
רגע, אז יש לי פה בלבול, אלי, הרב אלי, יש לי פה איזה בלבול.
כן.
דיברתי עם הרב הרוסי, הוא אמר שלא דנים על פי דין תורה, כי אי אפשר לדון על פי דין תורה, כי כל ההלכה שנוצרה בזמן התלמוד, זה שור שנגח את הפרה, זה לא דברים רלוונטיים להיום. מה עושים? מחתמים את שני הניצים על בוררות, והדיינים דנים על פי השכל הישר, לא על פי ההלכה. האם הבנתי נכון?
אני חושב שהבנת לא נכון.
לא נכון, אז איך דנים?
אני עונה לך, שאלת פעם שלישית, אני עונה לך, דנים על פי דין תורה, בוודאי, בוודאי שיש דברים מסוימים שהצדדים אומרים, אנחנו נותנים לבית הדין, שאתם דנים אותנו, נותנים לכם לדון על פי שיקול דעתכם הרחב, אנחנו לא מגבילים אתכם, כל מה שתדונו מקובל עלינו, בוודאי, אין ספק. אנחנו נותנים, הצדדים שבאים לבית הדין, הם נותנים לבית הדין את כל האפשרות לדון במגוון הרחב של ההלכה.
אז אני רוצה לשאול אותך, אלי.
אבל בוודאי שהיסוד הוא היסוד ההלכה.
אז אני, האמת שאתה הצלחת להפחיד אותי עוד יותר, ואני אגיד לך למה. תראה, אני מכיר את דיני ההלכה. עכשיו, אדם חופר בור ברשות הרבים, ובאה מכונית, נכנסה לתוך הבור ונגרם לה נזק. באים השני, זה שחפר את הבור ובאה למכונית לבית הדין הרבני, הבית הדין הרבני, אם הוא ידון על פי ההלכה, הוא יפתור את חופר הבור. כי בור פטור על תשלומי כלים.
אני לא יודע, עם כל הכבוד, מה הכשרתך. אני מציע לך להשאיר את ההלכה לפוסקי ההלכה, לדיינים שלמדו, שלמדו שנים רבות, כמו שאני בטוח שאתה לא תיתן הנחיות למנתח ולא תשאל אותו.
תשמע, הרב אלי בן דן, אני שואל אותך שאלה ואני מצטט לך מתוך ההלכה הפסוקה בשולחן ערוך.
אז אני הולך, תאמין לי שאת כל מה שאתה יודע גם אני יודע.
ואז מה, אז נדון, אז באמת נפתור את החופר בור ברשות הרבים?
אתה לא שומע, חבל. תקשיב טוב. הלכה לא פוסקים ככה בשליפה מהמותן, קוראים שורה בשולחן ערוך. השולחן ערוך נכתב לפני 500 שנה. מאז השולחן ערוך יש הרבה מאוד ספרות הלכתית ענפה, ספרות השוטים שנכתבה. כל נושא שבא היום בפני דיינים, נדון על פי דין תורה, על פי השולחן ערוך, על פי הגמרא, על פי הספרות הענפה העצומה של ספרי השוטים שנכתבו מאז ועד היום, עם התאמה לימינו אלו. ולכן,
מה זה ההתאמה לימינו אלו? מה הכוונה?
תשמע, עם כל הכבוד, אולי אתה לא יודע, אבל מה לעשות? בזמן התלמוד לא היו מכוניות, ואולי לא היה מרפסת כמו שיש היום, וקבלן בניין שמחר דירה לדייר, אז לא היה שם סכסוך, האם יש דליפה, או אם הקיור הוא מסוג של חרסה, או חברה איטלקית שהוא התחייב.
אז איך הדיינים בפועל דיינים אם זה לא מוזכר בתלמוד?
בשביל זה אמרתי לך, עם כל הכבוד, שמי שלא בקיא בתחום הזה, צריך להבין, התחום הוא רחב, הוא עצום,
אלפי ספרים. אבל זה נראה לי מין הסתתרות תחת מעטה, אתה יודע, רוצה לא לומר את האמת, מרחיק עדותו.
אתה אומר דברים, אני מסביר לך, על פי...
ככה זה נשמע, תשמע, תן לי דוגמה, אתה יודע מה, תן לי דוגמה. שבתי דין הרבניים יפסקו בדיני ממונות משהו שהוא לדעתך נכון יותר מהשכל הישר של בתי המשפט של החוקים הישראליים. שעד כדי כך שאתם דורשים שהחוק יעגן לכם את דיני הבוררות.
אני ממש לא מתמסתר רוצה. מה זה עניינך? מה אכפת לך אם זה תואם את השכל הישר של בתי המשפט או לא? מה זה עניינך? שני אנשים... אומרים, אנחנו...
כי אני לא רוצה לתת, אני לא רוצה שבית המחוקקים ייתן, יעגן בחוק.
אדוני, אולי לא ברור לך, אני לא רוצה שתבוא לבתי הדין, לא ביקשתי ממך, אני לא תופס אנשים ברחוב.
כן, אבל אתה רוצה שבית המחוקקים, אני גם דואג לאחרים, לא רק לעצמי.
תקשיב טוב, אני לא תופס אנשים ברחוב, שיבואו לדון בבתי הדין הרבניים. אנחנו מדברים על שני אנשים, שהם אנשים מעוניינים, שמה שיקבע עבורם יהיה דין תורה. המינימום הזה, איפה הפלורליזם השיפוטי?
אז רגע, לפי דעתך, הבנתי את הפלורליזם השיפוטי שלך. לפי דעתך, תבוא המאפיה ויבואו לבית המחוקקים וידרשו שהבוררים במאפיה יהיו מעוגנים בחוק.
אגב, אולי...
על פי הפלורליזם השיפוטי.
אגב, אם אתה לא יודע, זה נהוג היום. סלח לי, אני מציע לך...
ואתה חושב שזה נכון לעגן את זה בחוק?
סליחה, מדינת ישראל יגנה את זה בחוק. כן? אלא אתה לא יודע, בוודאי.
אני לא יודע, נו תספר לי.
בוודאי, יש חוק הבוררים. חוק הבוררות קובע כך, ששני צדדים יכולים לקבוע לעצמם בורר מי שהם רוצים. ויש כזה מוזד כזה בין יהלומנים ובין קבלנים.
אז אם ככה, אז מה אתם רוצים, אז מה הדרישה שלכם להגן בחוק? לא הבנתי.
עכשיו, יפה, אתה לא מבין, אני אסביר לך. תקשיב טוב. השופט הפרוקציה אמרה, מכיוון שבית הדין הרבני פועל תחת סמכות של סמל המדינה, אז הוא חייב לפעול על פי החוקים שמגדירים בדיוק את סמכותו, מכיוון שהחוק קבע בצורה מפורשת שבית הדין ידון בענייני נישואים וגירושים בלבד, אז גם אם הצדדים רוצים, מעמדם של בתי הדין הרבניים פחות מאדם ברחוב. אני עם השכן שלי, אם אני רוצה לקיים איתו בירור, אני יכול לתפוס אדם ברחוב, להגיד לו, שמע, בוא תהיה בורר בינינו ותפסוק. אין בעיה בזה. החוק הישראלי מכיר בפסק הזה, ויותר מזה, פסק הזה יבוצע גם אם הוא אדם ברחוב שאין לו שום ידע. אמרה שופטת פרוקציה, שונה הדבר לגבי בית דין רבני. בית דין רבני, מכיוון שהוא פועל על פי חוק, כדי שהוא ידון בבירור, החוק צריך לתת את זה מפורש. זה לא מספיק ששני הנצדדים הסכימו.
זאת אומרת שאם נניח שניים ירצו שדיין פלוני אלמוני, לא כבית דין רבני, אלא כאיש, כאזרח, יהיה בורר, זה בסדר.
לא, ממש לא. לא.
לעצם העובדה שהוא דיין הוא כבר נפסל מלהיות בורר?
נכון, זה מה שקבע פרוקציה, בדיוק. עכשיו התחלת להבין, מה שאנחנו רוצים, שהמעמד של הדיין יהיה כמו אדם ברחוב, כמו סתם אדם, ששני אנשים תופסים אותו, אומרים לו, בוא תהיה בורר בינינו, גם הדיינים יהיו מוסמכים להיות בוררים, ששני אנשים רוצים, זה הכל, לא מעבר לזה. שום דבר אחר לא מעבר לזה.
אוקיי.
תודה.
אז תודה לך ושיהיה לך חג שמח, הרב אלי בן דהן, מנכ"ל בתי הדין הרבניים.